רציתי לעדכן אתכם על תוכן חדש שיש בעל המשמעות פלוס.
יש לנו פרק עם חני זדה כהן לגבי אומנות בזמן לחימה, יצחק זיוון על שינוי המשטר בישראל למשטר הנשיאותי, חליפה חליפה על הלקחים שלו כדרוזי מהמלחמה, דוקטור אורי מילשטיין על עקרון השרידות ומדוע לא מתחקרים בצהל כישלונות, ישראל מאיר על גיוס החרדים, האתגר וההזדמנות, פרק שני בסדרה, דני אורבך על לידל הארט ואסטרטגיה צבאית, אביתר שורש שהיה חלק ממחאת אחים לנשק ויצא כנגדה, הרב אברהם וסרמן על אתגרי החינוך המודרני והתמודדות של הרב קוק איתם, מרק לוגובסקוי על הספר שלו, אתאיסט בגוש קטיף, ועוד כ-350 פרקים. אז הצטרפו אלינו. על המשמעות פלוס, התיאור בתחתית הפרק.
שלום, היום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מערך תום ניסני. תום הוא יושב ראש סטודנטים למען הר הבית, וראש אגף פעילים בתנועת אם תרצו. והיום נדבר על נושא הר הבית, הסטטוס קוו, מעצרי המשטרה, ההשתלטות על שער הרחמים לאחרונה, המגנומטרים, ומדוע לא קיים בהר שלטון החוק במובן המקובל של המילה. האזנה נעימה.
שלום לכולם, אני רוצה לדבר איתכם רגע על הפודקאסט הזה שאתם מאזינים לו. אז קודם כל, אני יונתן, ואני אחד מעשרות המתנדבים ששותפים להפקה של הפודקאסט הזה. ואני שמח לבשר לכם שבחודש האחרון הגענו כבר למעל 100,000 האזנות. וההצלחה הזאת הגיעה בזכות השיתופים שלכם, ובזכות העבודה הקשה של כל הצוות שלנו, וכמובן, תמיר דורטל. אז אמנם הפודקאסט נעזר במתנדבים בהפקה שלו, אבל יש בכל זאת כל מיני עלויות, כשהעלויות מגיעות לבערך 400 שקל בכל פרק. זה כולל את העלויות של ההפקה, הקלטה, אחסון ו... פרסום. יש עוד הוצאה משמעותית אחת שאני בטוח שכולכם שמתם לב אליה, וזה איכות האודיו. איכות האודיו הזאת באה בזכות רכישה של ציוד הקלטה מקצועי וקבוע, שבאמצעותו תמיר מקליט כל פרק פודקאסט באיכות שלא הייתה בהתחלה. אני בטוח שכולכם הרגשתם את ההבדל בין הפרקים הראשונים לבין הפרקים היום. אז כדי שנוכל להמשיך את הפודקאסט, אנחנו צריכים את עזרתכם כדי לחשות את העלויות האלה. חוץ ממה שהזכרנו, תדעו שתמיר משקיע בכל פרק בערך 10 שעות של הכנה ועוד 5 שעות של עבודה והפקה. אנחנו מתנדבים כמובן גם כן משקיעים זמן על כל פרק עבור העריכה ובקרת האיכות של כל פרק. כדי שתוכלו לעזור לנו, יצרנו תוכנית מנויים עם צ'ופרים. אם תעשו מנוי של 10 שקלים לחודש, אנחנו נשאר לכם כל פרק שבועיים לפני כולם. אם תעשו מנוי של 20 שקלים, אתם תקבלו הזמנה לאירועים מיוחדים שאנחנו נעשה עבור מנויי הפודקאסט. ואם תמיד רציתם ספר של ספריית שלם, שיבולת, סלע מאיר, אז כדי שתבחרו במנוי של 30 שקלים, כי אז אתם תקבלו ספר כזה כצ'ופר, כמובן הספר יהיה לבחירתכם. אם תבחרו במנוי של 50 שקלים בחודש, אנחנו ניתן לכם להזמין פרק עם נושא שתבחרו ועם מרואיין שתבחרו. תדעו שיש לנו עוד הרבה פרקים מעניינים בפתח, ביניהם יש לנו פרקים עם דוקטור יורם חזוני על הספר החדש שלו, אופיר העברי על ההבדל בין שמרנות לליברליזם, עם שמואל תמיר על משפט קסטנר, ועוד הרבה פרקים מעניינים. אז בקיצור, אתם כבר מאזינים לפודקאסט, אתם כנראה אוהבים אותו. אז בואו, שתפו אותו עם חברים שלכם קודם כל, ואחר כך קשו לאתר שלנו, ותעשו מנוי כדי לתמוך בהמשך העשייה שלנו. את הקישור לתוכנית המנויים תוכלו למצוא בתיאור הפרק, או שתשלחו הודעה לתמיר דורטל בפייסבוק, בדף של הפודקאסט, או בטלגרם, בקבוצה שלנו. לסיום, אנחנו רוצים להודות לכם על זה שאתם מאזינים לנו, ונמשיך להיפגש בפרקים הבאים.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום תום.
שלום, בוקר טוב.
היום רציתי לדבר איתך על כל עניין הר הבית שאתה מקדם בעצם את המודעות אליו, ואתם עכשיו נמצאים גם בימים האלה של לפני תשעה באב, וגם בכלל בקמפיין גיוס תרומות, ואני נחשפתי לפעילות שלך בהר הבית דרך איזשהו מעשה מאוד חגיגי ושמח אישי שעשית, התחתנת בעצם על הר הבית עם אשתך, ורציתי לשאול אותך ככה כשאלת מבוא, לפני שנצלול ככה להיסטוריה של הר הבית ולכל מיני דברים בסגנון הזה, מה הקשר שלך בתור אדם חילוני להר הבית?
באמת אני גדלתי בעמק ישראל. היום בספקטרום הדתי נקרא לזה, יש כל מיני סוגים של אנשים מאמינים או לא מאמינים. אני לא אתאיסט בוודאי שלא. תמיד הייתי גאה להיות יהודי בטח בארץ ישראל, אבל כן, באתי מבית שהוא ציוני, לא עשינו אפילו קידוש בשבת. לא הייתי בחברון עד גיל 27-8, הייתי בירושלים כמה פעמים. באמת על פניו לא היה לי חיבור מיידי להר הבית ולמשמעות שלו, והחיבור... האמת התחיל במקרה, הוא התחיל שהייתי סטודנט באוניברסיטה העברית, ויצאתי עם שני חברים, בחור חובש כיפה לכיוון להוריד אותה, ועוד חברה חילונית אמיתית, פתח תקווה, היא באה עם חצאית, עלינו כאילו בתור סיור, עשינו סיור בעיר, מחנה יהודה, הכותל, וזה, מצאנו את עצמנו בכניסה להר הבית.
כן, ושם, חיפשתם בטח אטרקציה, נכון?
היה יום חופש באוניברסיטה, רצינו להכיר את העיר, בכל זאת ירושלים,
חיפשתם
סטודנטים.
חיפשתם אטרקציה.
כן, חיפשנו.
גם אני בגיל 19 עליתי להר הבית, כנער חילוני, עם בדודה שלי, ואני זוכר שבאמת חיפשתי אטרקציה, אמרתי, מה נעשה שעוד לא עשינו בירושלים? עלינו לשם, בתקופה הזאת עוד היה יותר משחקי כדורגל. מי שמכיר את הר הבית, אז בצד הדרומי יש לנו את אל-אקסה, ובין אל-אקסה לבין החומה מצד מזרח, יש שם פשוט רחבה ריקה ענקית, והילדים משחקים שם כדורגל בכיף שלהם. אני זוכר שאז זה היה בשנת 2006, הזדעזעתי מהכדורגל הזה, באמת פסיקת בגץ אחר כך עשרת המשחקים האלה, וכמובן זה לא לגמרי נפסק, אבל כבר יש פחות.
נכון, יש פחות, זה עדיין קורה, זה אחד מהדברים שקורים. אני באמת שאליתי בפעם הראשונה, הזיכרון הכי מיידי שלי זה שאני נמצא במקום זר, מנוכר, הרגשתי מחוץ למדינה שלי, כי דקה לפני זה הייתי בכותל, ששמעתי עליו כל כך הרבה, גדולות ונצורות, ועליתי להר הבית, ושוטרים שאלו, מה מטרת הביקור? למה הגעתם? מה אתם מחפשים? אחרי זה שוטר גם צעק על החבר שלי שהוא שם כיפה, כי מתוך אינסטינקט הוא עלה להר הבית, הוציא את הכיפה מהכיס, שם על הראש.
רגע, אז בוא נסביר רגע את הסיפור הזה של הפרדה בין דתיים לבין חילוניים בהר הבית. אם אתה עולה בתור חילוני, אז כמו שאני עליתי ב-2006, אתה עולה, אתה מסתובב לך איפה שאתה רוצה, אני גם הגעתי למקום המקדש, לכיפת הזהב, סתם, לא נכנסתי פנימה כי הרגשתי שזה מסגד ואני לא רוצה לקסם מסגד, אני לא רוצה להוריד נעליים וכל מיני סיפורים כאלה, למרות שזה לא מסגד, רק אל-אקסה הוא מסגד בהר הבית. ככה חילונים מסתובבים, בעצם מסתובבים בלי איזושהי קבוצה, בלי משטרה, ולמרות שבגץ וגם המשטרה מכחישים את זה, מה קורה עם דתיים בהר הבית? דתיים או אנשים כמוך שמכירים אותם?
קודם כל, אם היית מנסה להיכנס לכיפת הסלע, לא היו נותנים לך. כי לשם לא נכנסו יהודים, אלא אם כן זה שוטרים במקרים מאוד נדירים. הרבה זמן, אנחנו לא יודעים אפילו מה קורה שם רק מתמונות, זה גם חילוני. זה רק מוסלמים נכנסים לשם, אבל כן, ההבדל בין יהודי שנראה, הוא צריך להיות בעל חזות דתית, זאת אומרת, רק לפי חזות חיצונית, מתייגים את הבן אדם. אם יש לו כיפה מסוימת, אם יש לו ציציות גדולות, לבנות מדי, או לא.
או עם תחלת, זה בכלל אנשים מסוכנים.
כן, ככה מתייגים את האנשים, ומישהו בעצם נולד דתי או מאמין, הוא מקבל טיפול שונה לגמרי. הוא צריך ללכת בקבוצה, הוא צריך לחכות בכניסה לפעמים שעות, הוא מוגבל בהמון מגבלות.
הוא מוגבל בקצב. זאת אומרת, ממש כן. יש קצב לקבוצה, זה קצת כמו סיור מודרך, שהמדריך אומר, עכשיו זזים, רק שזה לא המדריך שאומר, זה המשטרה שאומרת.
נכון.
עכשיו זזים, יש קבוצה אחת בהר, לא יכולות להיות שתיים, לא יכולות להיות שלוש, לא יכולות להיות מספר כלשהו אחר. יש קבוצה אחת, והיא צריכה אחת בקצב כלשהו, כי יש את הבאים בתור. כאילו, נכון. הבאים בתור הם אלה שאמורים, הם אלה שמזרזים, הם הסיבה לזה שמזרזים אותך.
כן, וזה לא רק, לפעמים זה לא רק על הבאים בתור, זה תלוי בקפריזות, זה תלוי במצב רוח הרבה פעמים, אנחנו רואים ימים שיותר מאפשרים במרכאות, באמת תודה על זה, ואני צוחק, אני ציני, ויש ימים שאומרים לך, לא, היום אתה לא עוצר, אתה רק הולך, תלך, תמשיך ללכת, אל תצעק, אל תשיר, אל תזה. דברים שאני, בי עוד אני זוכר שהתחלתי לעלות, זה היה אלה מוחלט, אני אמרתי עצמי, זה מרגיש כמו הכתבות שמפרסמים על אנטישמיות בצרפת, יהודי דתי עם כיפה, הוא שפל בגלל שיש לו כיפה, רק שזה לא מגיע לכותרות של ערוץ 2. כאילו זה פה אצלנו וזה מרגיש רגיל.
טוב, אז זה המצב כיום. מה מבחינת שינוי של סטטוס קוו? הרבה פעמים משתמשים בביטוי סטטוס קוו בשביל לתאר את המצב הראוי והרצוי בהר הבית על פי הממשלה. כלומר, יש איזשהו סטטוס קוו, לכאורה כאילו המצב שהיה שם כשכבשנו ב-67, כמו ששחררנו את יהודה ושומרון והשארנו שם את החוק שהיה, ואנחנו בעצם שומרים עליו, מה שנקרא סטטוס קוו, ככה אנחנו גם שומרים על מצב הדתי, מצב המסגדים הקיים, מצב המנהגים הקיים בהר הבית, מה שכמובן הוא לא נכון מהבחינה הזאת, לפחות מהבחינה היהודית נקרא לזה, יהודים לא עלו להר הבית בתקופה של לפני 67, וגם בתקופה של לפני קום המדינה לא בדיוק הייתה עלייה, וואקף שמר שלא תהיה, כמו שלא הייתה כניסה של יהודים למערת המכפלה. אבל מה קורה שם בכל זאת? אם תוכל לתאר לנו, סתם מי שלא היה, מי שלא חווה עדיין בעצמו באופן בלתי אמצעי, מה קורה שם בהר הבית?
כן. אז קודם כל, באמת המונח הזה, הסטטוס קוו, זה מונח, אפשר לקרוא לו תקשורתי, לצערי גם ימצאו אותו גורמים אחרים ברשויות במדינת ישראל. מי שימצא איפשהו מסמך שהכותרת שלו זה פרטי הסטטוס קוו בהר הבית, אני אשמח שישלח לי.
כי אין כזה.
ולא יהיה כזה. כי בהר הבית תפיסה היא כמה שיותר דברים במחשכים, כמה שפחות דברים כתובים.
כן. המון תורה שבעל פה.
כי החוק לא קיים שם, יש שם דברים שהם לא בחוק, ובזה אנחנו נלחמים, אנחנו רוצים חוק כמו בכל מקום בארץ.
כן, אז בכל זאת, מה השינויים מבחינה מבנית שקורים שם? שמענו לאחרון על שער הרחמים.
נכון. כשאמרנו שהסטטוס קוו לא קיים, באמת יש שינויים כל הזמן בשטח. יש מסגדים חדשים שנפתחים, מתחם שער הרחמים זה מתחם שבפברואר 2019 נפרץ, הוא היה נעול בערך 15 שנה, בהחלטת בית משפט, בעקבות פעילות חבלנית שיצאה מתוכו. יום אחד, פברואר 2019, התאגדו להם הרשות הפלסטינית, הוואקף הירדני ועוד גורמים עוינים, והחליטו שהם פורצים את המתחם ואימא, והם עשו את זה, בכוח הזרוע, הם באו ושברו את השערים, ומאז הם בפנים. הם פתחו, הם קוראים לזה מוסלה, דרך אגב, בית תפילה, הם לא קוראים לזה מסגד, כי מבחינה דתית זה מאפשר להם אחיזה אחרת. למה? כי במסגד צריך להחזיק מואזין קבוע, צריך לתחזק אותו כל יום, לעשות בו תפילות 24-7. בבית תפילה אתה משתמש בו כשאתה צריך. זה איזשהו משהו שהעין, האוזן הישראלית לא מבינה.
אבל מה שהתרחש עם זה בכלל שיטת הסלאמי. זאת אומרת, הם בהתחלה פרצו את השערים ואמרו, אנחנו, מה פתאום? אנחנו לא מתפללים פה, אנחנו לא מסגד, זה לא כלום. אנחנו סתם רוצים לנוח שם בצל, כי הר הבית, מי שלא מכיר, יש בו כמה עצים או הרבה עצים, אבל הוא יחסית מקום שלא נעים להיות בו לא בחור ולא בקיץ, כי הוא כולו חשוף לרוח ולשמש, זה לא המקום הכי סימפטי. אבל יש מעט מקומות מוצלים, לפעמים גם עם מזגן, כמו אל-אקסה, כמו כיפת הזהב, וגם מתחם שער החמים, מתחם מאוד נחמד.
כן, הם אמרו שהם בהתחלה הם רצו להשתמש בו כי זה, קודם כל רואים בזה מבנה שלהם, הם לא מכירים בקיומה של מדינת ישראל, לא בתי המשפט שלה ולא המשטרה שלה, זה מבנה מוסלמי עתיק, איך לפני שבועיים, שלושה, הייתה ישראלית שעלתה להר הבית וזה התפרסם בחדשות, שדיברה עם עצמה על בתי המקדש שהיו פה וניגש אליה, בחור מהוואקף הירדני ואמר לה עוד מימי אדם וחווה היה כאן מסגד. אז זה התחרות ברעיונות בינינו ובינה, בין האמת לשקר, והם משתלטים אגב בעוד דרכים, הם מקימים בתי ספר.
אני רוצה לבאר גם מה שאמרת.
כן.
אותה אחת עשתה הדרכה אינטרנטית שכזאת בזום או זה, הקליטה את עצמה באיזה סלפי וכל פעם הראתה מה שהיא מקליטה. ואז בא אליה מישהו מהוואקף והתערב לה בתוך השידור ואומר, מה פתאום זה לא נכון מה שאת אומרת, זה כן נכון.
כן.
אותה אישה יש לה בכלל תואר שני בארכיאולוגיה, היא לא סתם איזה דתייה פנאטית שלא מבינה כלום כמוהו, כן. אלא היא באמת אומרת עובדות וכל מיני דברים באמת מה היה.
כן, היא באה, לא, היא באה אליו.
מפריע לה בשידור, זה לא שהיא צועקת, הר הבית שלנו, לא היה פה מסגד. היא מדברת לקהל שלה.
פייסבוק לייב.
פייסבוק לייב.
פייסבוק לייב.
מפריע לה באמצע פייסבוק לייב.
כן, הוא ניגש אליה, כי עוד פעם, הם שולטים גם על המוחות. זה התפיסה, זה רק בהר הבית קיים. ואגב, מה שעצוב זה שהשוטרים ביציאה, כשהוואקף אמר לה לצאת, כשהגיע החוצה, הלכה לשוטרים, והשוטרים אמרו לה, הוא צודק, את לא יכולה לדבר על זה. את לא יכולה לדבר על בתי מקדש, זה אסור.
כן, אפילו לא שהיה בית מקדש, לא שיהיה, אלא שהיה.
שהיה.
כן, אסור.
עוד פעם, כמו שהוא אומר, מבחינתם זה לא קיים, זה לא היה.
כן, האמת היא, מי שמכיר בפסיקה הישראלית, בדרך כלל חופש ביטוי, הגבולות שלו הם כל דבר מותר, אבל כשאני אומר כל דבר, אני מתכוון ממש כל דבר מותר. הסתה, מה שאומרים זה הסתה, זה הסתה, הכוונה היא הסתה לאלימות, כלומר, בוא נתאר את המקרה הזה, נגיד אתה רואה איזשהו קהל, מוסת, אלים, ואותו אחד שבא ומדבר איתם, אומר להם, בואו עכשיו הולכים לרצוח את ראש הממשלה, או בואו עכשיו הולכים לכבוש את בלפור. אז הדבר הזה הוא אסור, כי זה ממש כאילו להשתמש בהם כבובות על חוט. אותו קהל מוסת, הוא רק מחכה שמישהו יקרא לו לפעולה. ובמקרה שלה היא לא דיברה מול קהל מוסת, היא בכלל לא דיברה מול קהל רלוונטי, היא דיברה על היסטוריה, היא דיברה על הרצאה שהיא חצי אקדמית. ברור שזה חלק מגבולות חופש הביטוי, חוץ מאשר בהר הבית, ששם יש חוק שונה.
כן, זה עוד פעם, זה מקום, כמו שאמרתי, בהר הבית, ובזה אנחנו נלחמים הרבה, אנחנו רוצים לנרמל אותו, אנחנו רוצים שהוא יהיה מקום, קודם כל, לפני שתדבר איתי על מה יהיה בית מקדש, או איך הוא ייראה, כמה לוויים יהיו וכמה זה, קודם כל לנרמל אותו, שיהיה מקום נורמלי, שיהיה בו שלטון חוק רגיל, כמו בכל מקום אחר שבו איש וואקף, אגב, כוח זר, שאין אח ורע לו במדינת ישראל, מכניסים כוח זר מאורגן לתוך שטח ריבוני, לפי חוק, זה מטורף, וזה גם לא כתוב בשום מקום.
יבוא המקשה ויגיד לך, תשמע תום, בסדר, במקומות אחרים בארץ ברור שאמור להיות שלטון חוק, ואמור שלטון חוק כתוב ומסודר, מה שנקרא החוק שולט ולא הבני אדם שולטים, כי כל המיני קפריזות אישיות, גם של שוטרים וגם של גופים אחרים, לא אמורות לשלוט. החוק הוא זה שאמור לשלוט, והחוק אמור להיות גלוי, ידוע, חקיקה פרוספקטיבית, כלומר מכאן והלאה וכל הדברים האלה, אבל במקום כמו הר הבית בעצם זה יחסים בין מדינות, וביחסים בין מדינות זה איזשהו סוג של ג'ונגל, כשם שלא מה שקובע את היחסים בין ארצות הברית זה המשפט הבינלאומי, אלא הכוח, האינטרסים. וכאן יש לנו אינטרס בשלום חם עם ירדן, ואנחנו לא רוצים שבשם כמה אנשים עקרוניסטים כמוך, שמאוד חשוב עליהם הזהות היהודית, התרבות היהודית, המקדש היה פעם, נהרוס את כל היחסים הבינלאומיים שלנו ונגרום בסוף לחורבן של מדינת ישראל.
טוב, אני מהאנשים המיושנים האלה שחושבים שירושלים היא יהודית ישראלית בלבד. אני חושב שלירדן יש עיר בירה יפה, אבל אם אנחנו עדיין עסוקים בזה שלירדן יש דריסת רגל בירושלים, אז מצבנו לא טוב בלשון המעטה אחרי כל כך הרבה שנים. אנחנו צריכים להבהיר שירושלים היא יהודית או לא יהודית, או בשליטתנו או לא. זה על הפנים, וחוץ מזה, אגב, ירדן היא לא היחידה שפה בעסק. יש בהר הבית את טורקיה, את קטר, כל מדינות תבל שרוצות דריסת רגל מגיעות לירושלים, ומדינת ישראל היחידה שמאפשרת. אני לא ראיתי שבפריז מקבלים בברכה התערבות בריטית, או בניו יורק יש כל מיני הודים שנכנסים לשלוט בזה. זה לא הגיוני.
אז בואו רגע ננסה להבין בעצם איך הגענו למצב הזה. מכירים בין 48 ל-67, שלטון ירדני, ב-67, מלחמת ששת הימים, אנחנו כובשים את הר הבית, ואז מה קורה?
אז בעצם אנחנו יודעים מתמלולים שהיו בישיבות הממשלה מיד אחרי 67, שמה שהעסיק את שרי הממשלה זה זה שבעקבות שחרור הר הבית עלולות להיפסק התפילות המוסלמיות בהר.
כן, הכיבוש ביום רביעי, ונודע לנו לקראת היום שישי שביום שישי לא תהיה תפילה, כי בעצם כולם עזבו את ההר.
כן, שלא חלילה תיפסק תפילה מוסלמית בהר, וזה מה שהעסיק את שרי הממשלה, ובעצם כמעט את כולם. הם לא עסקו אוקיי, הר הבית בידינו, איך מחדשים את הנוכחות היהודית בו אחרי כל כך הרבה זמן, הם עסקו בזה שהתפילה המוסלמית חלילה לא תיפסק. יש סיפור, גם הרבנים, דרך אגב, יש המון תמלולים של רבנים שאומרים, עזבו את המקום הזה כרגע, לא להתעסק איתו, לא צריך אותו, כולם הרי גם ידוע שעברו דרך שחרור הר הבית, רצו לשער המוגרבים, שברו את המנעול וירדו לכותל.
כן, כאילו,
זה היה בתודעה.
הבכי היה בכותל, תקיעת השופר הייתה בכותל.
כן, כן.
כאילו לכאורה, זה לא שהם הגיעו קודם כל לכותל, ואז הם התרגשו ובחו, ולא עלו להר הבית, עלו להר הבית רק כמה חיילים כדי לטהר. אלא הגיעו להר הבית, התחילה שהם התרגשות, גם תלו דגל ישראל בשלב הראשון על כיפת הזהב. יש כמה תמונות שלו של כמה שעות שהוא היה שם, עד שהורידו אותו.
נכון.
ואז מהר מאוד ירדו לכותל. כלומר, זה היה, נקרא לזה, הציפייה, כן, הרצון היה להגיע לכותל.
ההסבר הוא פשוט ניוון היסטורי. למה? כי הכותל נצרב כמקום אליו יכולנו להגיע מאות שנים. וזה עבר מיאב לבן. זאת אומרת, גם מי שהגיע בזמנו הרי יכלו להגיע לקטע הצר והמצומצם, עוד ששכונת המוגרבים עמדה. לגעת באבני הכותל, וזה מה שנצרב, וככה מפקדים של צהל וגם ראשי המדינה זכרו את הכותל, כן. צריך להגיע לכותל.
אם נמשיל את זה רגע למשהו אחר שחלק מאיתנו מכירים, ממערת המכפלה, במערת המכפלה היה איסור מוסלמי לעבור איזושהי מדרגה, אני חושב מדרגה
שביעית.
שזה נמצא, מי שמכיר את המבנה של מערת המכפלה, זה נמצא מצד ימין בפינה הימנית הקרובה אלינו, אל מי שמסתכל מלמטה על מערת המכפלה. זה כאילו שהיהודים המשיכו להתפלל במדרגה השביעית, ולא ייכנסו לתוך מערת המכפלה הפנימה, משלל סיבות, וכאילו יחשבו שהמדרגה השביעית זה הדבר הכי רציני במערת המכפלה.
נכון, ובמערת המכפלה בזמנו, אם אני זוכר נכון, רחבעם זאבי, הוא הורה לנתץ את המדרגה השביעית, כדי לחרב את הזיכרון הזה. אז כן. אני לא קורא לעשות את זה גם בכותל, אבל זאת ההקבלה הנדרשת.
אוקיי, אז בוא נמשיך רגע קצת בזמן קדימה. מלחמת ששת הימים קורית, ואנחנו אחריה ממש מכירים בולדוזרים שהגיעו. אני כרגע לא זוכר בפקודת מי, אבל בולדוזרים שהגיעו ופינו, מה זה פינו? הרסו, לא משפחות, לא בתים של משפחות מחבלים, אלא סתם בתים של אנשים תמימים שגרו על רחבת הכותל שאנחנו מכירים היום, ופשוט פינו אותה כדי שעם ישראל יוכל להתפלל בכותל. ולעומת זאת, בהר הבית למעלה, לא קורה איזשהו שינוי. זאת אומרת, מה קורה שם?
כן, אז קודם כל הסיפור עם שכונת המוגרבים זה די מדהים. המשפחות האלה חיות היום באזור שואפת ובית חנינה. באמת תוך יום יומיים העלו דחפורים, הרסו את הבתים, שלחו את המשפחות למזרח ירושלים, לשכונות האלה, ופה נגמר הסיפור, יצרו הרחבה. זה כאילו מדהים. היום אתה לא אפשר לדמיין בכלל דבר כזה כוחני וגם חסר, זאת אומרת, לקחו את משפחות תמימות, כן?
כן, גם נראה לי לא פיצלו אותם.
לא, שלחו אותם לדרכם. זה היה נורא פשוט. עכשיו, בהר הבית למעלה, באמת הייתה דמות מאוד דומיננטית של הרב גורן, שגם ספר על זה בספרים שלו, שהוא באמת ניסה, אגב, הוא מכה על חטא בסוף שהוא לא התעקש מספיק, כי הוא גם היה עסוק באותו מאבק במערת המכפלה, שם הוא הצליח יותר.
כן, שם הוא הצליח בזה שתהיה תפילה יהודית בפנים, וזה לא יהיה שוב איזה שטח בשלטון וואקף.
כן, זה יכול להיות אותו דבר. מערת המכפלה החיות היום הר הבית. אגב, היא לא במצב מושלם גם כן, כן? יש שם חלוקה.
כן, בעקבות הטבח של ברוך גולדשטיין.
תשע מפעמים אפשר להכניס דגל, ישראל, זה גם קיים. זה אלמנטים של הר הבית. אבל בהר הבית הוא באמת ניסה, הוא עשה כמה תפילות במניין, ממש בהתחלה, לאט לאט מנו את זה ממנו, התחיל לחשוב על בית כנסת, הוא לא קידם את זה, הוא לא הצליח, ההתנגשות שלו עם משה דיין, בסופו של דבר משה דיין פשוט הוציא אותו החוצה.
חשוב לזכור שרב גורן היה פקיד, פה של דבר. כלומר, רב צבאי, מישהו שהוא עובד מדינה, הוא לא איזשהו, מישהו שאמור קדם מדיניות, זה שהייתה לו אישיות מאוד מאוד מיוחדת שהוא קידם דרכה מדיניות, זה משהו אחר, אבל כששר הביטחון, שהוא בעצם, נקרא לזה, המפקד הישיר של הצבא, עומד באימות מול הרב הצבאי, זה לא כוחות.
כן, תראה, יש פה שני דברים. קודם כל, זה זמנים שונים. כאילו, הרב גורן מספר בספר שלו שהוא החליט לנסוע עם הרכב שלו לחברון, הוא נכנס ראשון לעיר, הוא בעצם כבש את חברון. עם הטנדר שלו. כאילו, ככה זה היה זמנים אחרים. הוא נכנס, שבר את המנעול, היום זה לא היה קורה. מצד שני, גם צריך לומר, אין החלטת ממשלה אחרי 67 לגבי הר הבית. זאת אומרת, הכל נעשה במחטפים כאלה, בהחלטות של אנשים פרטיים, משה דיין הרי מסומן כמי שמחר את הר הבית, וגם למטרות אישיות של עתיקות וכו'. אני אישית לא תולה את הכל בו. אבל הדברים נעשו לא בצורה מסודרת, זאת אומרת, אין החלטות דרג מדיני מסודרות, וגם הרב גורן פעל ב...
ומה קורה מאז? זאת אומרת, 67 עד היום עברו מעל 50 שנים?
כן.
מה?
אז בתקופות הראשונות אחרי 67, באמת היו מי שניסה לעלות להר הבית ולקיים שם תפילות. לאט לאט עם הזמן התחילו להפנות אותם, יש איזה משהו... אמירה מוכרת מהזמנים ההם, להפנות לכותל. מי שבא להתפלל בהר הבית, יש להפנות אותו לכותל המערבי. לאט לאט זה התחיל לקרות. בהתחלה כן היה בלגן. זאת אומרת, אנשים כן עלו, התפללו, ושוטר ניגש, ולא היה ברור וזה. עם הזמן באמת התקבע המצב, עד היום שיהודים, מה שנקרא, לא מורשים להתפלל בצורה, לא בצורה רשמית, זה לא כתוב בשום
כן,
מקום.
כן, כי הרי יש חופש דת, יש חופש מדת.
נכון.
יכול, וגם... חופש דת אמור לגבור על כלום, כלומר, אין פה, גם מי שחושב על דמוקרטיה כאיזון בין זכויות, אין לו מה לאזן את החופש דת מולו. זאת אומרת, גם לגישה המוסלמית הכי מחמירה, לא כל הר הבית הוא מסגד. יש הרבה מאוד מסגדים קטנים בתוך הר הבית, אבל לא הכל מסגד. גם עכשיו נגיד אם נחליט שכן, יש לנו רצון להקים שם את בית המקדש יום אחד, אז יש המון מקום פנוי בתוך הר הבית. אל-אקסה הוא בכלל לא בגבולות של הר הבית. זאת אומרת, המסגד עצמו, המסגד המרכזי, הגדול, החשוב שלהם, הוא בקצה, הוא לא על כל השטח.
נכון, וזה עוד משהו, אגב, נקודה מעניינת שגם בה האוזן הישראלית לא יודעת לאכול את זה או לנתח את זה. היום המוסלמים וגם חברי הכנסת הערבים קוראים להר הבית, הם קוראים לכולו מסגד אל-אקצה. כאילו, מבחינתם, היום כל המתחם העצום הזה של 144 דונם הוא מסגד אחד גדול. וזה האוזן הישראלית לא מצליחה לנתח, כי המשמעות היא שבעצם כל המתחם הגדול הזה הוא מסגד אחד גדול. וזה אומר שרשויות הישראליות לא יכולות להתמודד איתו, כי אנחנו לא פוגעים במסגדים ולא בסמלי דת. וככה הם מכנים את כל המתחם הגדול. וזה עוד יותר מקשה עלינו שאנחנו לא מבינים את הדבר הזה, להגיד אוקיי, זה מתחם עצום, יש בו מקום לכולם, בוא נעשה את זה. וככה אנחנו שבועים בעצם בתוך עצמנו ובמגבלות הבלתי חוקיות ובלתי קיימות האלה בעצם עד היום.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
ומה אתם עושים בתנועה בעצם, גם בימים האחרונים, אבל גם בכלל, כלומר, יש איזושהי התעוררות שקורית בשנים האחרונות, ממש משנה לשנה אנחנו רואים שיותר ויותר יהודים עולים לנקרא לזה סיורים בהר הבית, למרות שקורה שם בסיורים האלה עוד כמה דברים, כמו יש אנשים שאומרים כמו מזמורי תהילים, יש אנשים שמתפללים בהליכה וכל מיני סיפורים כאלה, אבל בעיקרון בצד הרשמי זה סיורים.
נכון, אז זהו, הדבר העיקרי שאני ראיתי כשהתחלתי לעלות ועד היום, זה איזשהו תהליך שקרה עם הרבה שנים של הגבלות והשפלה. זאת אומרת, היום שיהודי עולה להר הבית, הרבה פעמים, אני רואה את זה המון פעמים, אנשים מוכנים להכל, תן לי לעלות, אין בעיה, אני אפילו לא אשתה מים ברזייה, ואני לא אמלמל, ואני לא אשב על הרצפה, תן לי לעלות ונלך הביתה. עכשיו, אנחנו, מה שאנחנו, בתור אנשים שאכפת להם מהזכויות שלהם ושיודעים את הזכויות שלהם במדינה דמוקרטית, אנחנו אומרים לא. אנחנו, כשאנחנו עולים להר הבית, כמו כל אזרח אחר, יש לנו זכויות. ואנחנו מנסים להאיר את התשומת לב הציבורית ואת המאבק הזה לזה שגם בהר הבית יכולות להיות זכויות אזרח. ויש בו איזון בין דברים. כרגע האיזון הוא 90%, 10% לרעתנו, 95%. אין פה שום איזון בין זכויות, וגם בגץ יש לו חלק בזה, ולכל רשויות המדינה.
אבל בוא ספר על זה, כי בסופו של דבר אתם כן ארגון שפונה לבגץ, וקיבלתם כמה פסיקות מאוד מעניינות לרעת המשטרה, והעמידו את המשטרה הרבה פעמים במקומות מאוד לא נעימים, על התורה שבעל פה הזאת שהם מנהלים דרכת המקום. במקום ששלטון החוק, חוק כתוב, מסודר, ברור, גלוי, הם מנהלים את זה באיזה נהלים פנימיים שלהם, ואתם הצלחתם הרבה פעמים להביך מאוד את המשטרה.
המשטרה נמצאת במבוכות, עוד פעם, בעיקר בבתי המשפט הלא בגצים, כן, במחוזי או בערכאות אחרות.
נקרא לזה בית משפט לעניינים מנהלים.
כן, במקומות האלה באמת הם עומדים הרבה פעמים במבוכות, אבל עוד פעם אנחנו מתעסקים לא בשאלה הגדולה, בשאלה הגדולה של הצורכן התפילה היהודית בהר הבית. בגץ מוצא את הדרך לא לעזור לאזרח היהודי הישראלי, הוא כמובן אומר בפסיקות שלו שחופש הדת זה עיקרון מקודש, והר הבית זה המקום הכי קדוש לעם יהודי, אפילו את זה הם אומרים. אבל הם לא עומדים מול המשטרה בקטע של אין פה באמת סכנה לשלום הציבור, אתם כל, אין פה, הרי המשטרה משתמשת באלמנט הזה של הסדר הציבורי בכל יום ביומו. זאת אומרת, הם קמים בבוקר, אומרים היום לא תהיה תפילה יהודית כי זה מסוכן, ואין באמת אינדיקציות לזה. וכאזרח, זה אמור להיות דבר שלא קורה.
כן, האמת, מי שמכיר קצת את הפסיקה, אחד הסעיפים הכי בעייתיים בחוק העונשין, הוא באמת הסעיף שמתעסק בסדר ציבורי, שהפוגע בסדר הציבורי, דינו מאסר 3 שנים. ואתה אומר לך, מה זה פוגע? מה זה סדר ציבורי? מי יחליט מה הסדר הציבורי? מה, כל שיותר יכול לעצור אותי על כל דבר ולתת לי מאסר 3 שנים? זה נשמע מאוד עזוי. ואנחנו רואים שדווקא בעניין של הר הבית, משתמשים הרבה בסעיף סל הזה, שהוא סעיף שבכלל בגץ אמר שלא כדאי להשתמש בו כמעט אף פעם, או בכלל כי הוא לא חוקתי, כי בעצם לא ברור מה הוא כולל. ודווקא בהר הבית אתה רואה הנחיות יורדות לא מסרים, אלא ישירות מראש הממשלה למשטרה, עוקפות את כל הדרגים הרלוונטיים, אין שום פרוטוקולים, בתי המשפט איכשהו מגבים את הדבר הזה, כי במקום שאפילו ביקורת משפטית על החלטות מנהליות, כמו שהם בדרך כלל מאוד אוהבים לעשות, שיוצאים משפטיים בדרך או דברים כאלה, בדבר הזה זה מין אקס-טריטוריה גם של תחום המשפט וגם של התחום של זכויות האזרח, ונראה מאוד מוזר. איך אתה מסביר את זה?
יש לי את ה... אני יכול להסביר את זה עם דוגמה טובה. אנחנו ממש בימים אלה היה לנו, הגשנו בקשות למשטרה להתפלל בהר הבית. עכשיו, מתי, איפה וזה? אמרנו להם, אלה המועדים שאנחנו רוצים. זרקנו להם כמה מועדים בלוח השנה. הבאנו 15 אנשים, דוקטורים, פרופסורים, אנשים נורמטיביים לחלוטין.
כלומר, עם תיק נקי.
בין 70, בין 80, תיק נקי, אין עבר פלילי, אין שום דבר, עורכי דין, רוצים להתפלל. עכשיו, מתי? אני רוצה ביום, ב-30 לחודש, אולי בחודש מאי, אולי בחודש אפריל, תגיד לי מתי נוח לך. למשטרה.
אני מניח שלא סתם עשיתם איזה...
התשובה, מה התשובה הייתה? התשובה הייתה, לא, מצטערים, הנחיות הדרג המדיני קובעות שאסור להתפלל, לא משנה מתי. עכשיו עם הדבר הזה אנחנו נגיע לבגץ, ונאתגר גם את בגץ. תגיד, אתם תקבעו לנו מתי נוח לכם שנתפלל, באמצע הלילה, בחמש בבוקר, ביום שבת, ביום ראשון, תגידו אתם, תאבטחו אותנו.
כן, אני רוצה באמת בהקשר הזה לחזור רגע למה שאמרת לפני כמה דקות, אמרת לפני כמה דקות שאחרי 67 באמת היו תפילות, זאת אומרת שתפילות אמנם קטנות של מספר מתפללים מועט, לא משהו מאורגן, לא מטעם המדינה ולא עם זה אישור יותר מדי, אבל אם אנחנו מדברים על סטטוס קוו, אז כנראה שעכשיו שומרים על סטטוס קוו של החמש שנים האחרונות, או של העשר שנים האחרונות, לא שומרים על סטטוס קוו, באמת, מה שהיה פה מאז ומעולם. כמו שמה שבדרך כלל מדברים על סטטוס קוו, מאז ומעולם, ולא איזשהו, בוא נקבע את המצב הקיים שהושג על ידי לחצים מפה ומפה.
סטטוס קוו הוא לא קיים בשום יום, המצב בהר הבית משתנה כל הזמן, זה בעיקר תלוי במה הצד השני רוצה, כשהם יוזמים השתלטות על מתחם שער החמים, הם משתלטים עליו.
מה המגמה? כי מצד אחד אני רואה שבאמת יש יותר ויותר מודעות יהודית ועלייה יהודית להר הבית, ארגונים כמו הארגון שלך לא היו קיימים לפני 10 שנים, ומספר העולים באמת ממש מכפיל את עצמו כמעט כל שנתיים שלוש. ומצד שני אנחנו רואים השתלטות על מסגד שער הרחמים, אנחנו רואים פעילות יותר אלימה, כל הסיפור עם המגנומטרים, כלומר אתה בא לשים להם מגנומטרים ואומרים אנחנו לא מוכנים בכלל להיכנס לכל המתחם אם המגנומטרים לא יוסרו. אז היו הרבה אנשים בימין הישראלי שאמרו, אל תיכנסו להר הבית. בוא נשאר את המגנומטרים. כאילו, מה, אתם עושים פה ילד שמשחק ברוגז? זה קצת מוזר הסיפור הזה.
אני רואה את המגמה כחיובית. כמה שאני באמת רואה במצב הזה בלתי נסבל, ואני חושב שזה המקום עם האפליה הכי קשה בעולם הערבי, אני לא מכיר במדינה דמוקרטית, אפליה כזאת מובנית נגד אוכלוסייה מסוימת, אבל יש בי מקום מאוד גדול לאופטימיות, כי א', אנחנו עוסקים בלעורר את הציבור, והציבור מתעורר לנושא הזה יותר ויותר. ב', ככל שכוחנו עולה, אנחנו נצליח ביותר אמצעים לשנות אותו. אני מאוד מאמין בשינוי בשטח, בעבודה קשה, וזה ייקח זמן. אני בדור שלי, אני בחיי, כנראה לא אראה את הר הבית יהודי עם דגל ישראל מתנוסס עליו. אולי ילד שלי כן. זה תהליך. אנחנו צריכים הרבה עבודה, אזרחים גם צריכים להבין שזה תלוי בהם הרבה מאוד, וככה משיגים את השינוי, אבל התהליך בגדול...
אבל מה, בוא נבקש לך להיות קצת יותר קונקרטי. אם כן. נבקש לך כמה נקודות שכרגע בשנה, שנתיים הקוברות, האדם מן השורה יכול לעשות בהם שינוי בהר הבית, בין על ידי מודעות, בין על ידי באמת שינוי בפועל, מה האזרח פשוט יכול לעשות?
האזרח פשוט יכול לתרום לנו ולעזור, אבל ברצינות, אני מאמין שקודם כל צריך לעשות שינוי מאוד גדול בתודעה שלנו, בחשיבות של הר הבית. כמה שכיום זה נראה מקום מנוכר, פתוח 4 שעות ביום לעלייה, מלווה באפליה קשה. בסופו של דבר אנחנו צריכים לזכור גם דתיים וגם לא דתיים, דרך אגב, שזה המקום הכי חשוב לעם היהודי, זה מקום באמת שבלעדיו אין לנו יותר מדי מה לחפש פה. זאת אומרת, העם היהודי לא השתוקק להגיע לתל אביב ולא לקניון מלחה, הוא השתוקק להגיע להר הבית. זה גם בכתבים של הרצל מוזכר, שהיה חילוני ויש שאומרים מתבולל...
תזכיר לנו, כי באלטנוילנד הוא מספר על זה הרבה.
כן, הוא מתאר את בית המקדש, יהיה בית תפילה לכל העמים, הוא מתאר ממש איך הוא ייראה, והוא מדבר על זה, וכמו שגם דיברנו לפני זה, היום... פחות רואים את הדברים האלה, פחות רואים עיסוק וכתבים בנושא בית המקדש, כי כל מי שעוסק בנושא מתויג כקיצוני מסוכן ומשיחי. אז בואו תסבירו לי איך הרצל עסק בזה כל כך הרבה, ולא רק הרצל, יאיר שטרן. בעצם כמעט כל הוגי הציונות, חילונים ודתיים, עסקו בשאלה של הר הבית ובית המקדש, ולא סתם, כי זה הנושא הכי מרכזי בהוויה היהודית.
בכל זאת, איזה דברים קונקרטיים אפשר לעשות? אני סתם, אם אני הייתי צריך לבוא ולתת לעשות קונקרטיות, למרות שאני לא פעיל כל כך בתחום של הר הבית, זה בואו פעם אחת לביקור. זאת אומרת, בלי שאתם באים פעם אחת לביקור, בלי שפעם אחת אתם באים לסיור, נקרא לזה כמו אקדמי, פשוט תראו את המצב בפועל, זה באמת כל כך קרוב. יש שעות ביום שאפשר לעשות את זה, בין 7-1, אם אני זוכר נכון, ובין... 1-3, משהו כזה.
כן, 7-11.
נכון, 7-11.
1.5, 2.5, 4 שעות ביום.
לא, אבל אני אומר, כשאם אתם שם ואתם מחפשים, נקרא לזה במילים הכי יומיומיות, אטרקציה, או אתם רוצים פשוט לראות מה המצב, לראות שאנחנו לא עובדים עליכם כאן בפודקאסט, תעלו לשם, תרגישו את המצב. תראו איך אתם מרגישים. כי אני העליתי בזמנו לפני כשנתיים את אבא שלי, אחותי ואחי, ששלושתם חילונים למאדרין מאזור המרכז, שגם בכותל הם לא מבקרים הרבה. העליתי אותם לשם ואמרו לי, תשמע, זה ממש אקס-טריטוריה. אתה ממש מרגיש, בלי שאתה תעשה לי יותר מדי הקדמות, אתה מרגיש בשטח, בשפת גוף של אנשי הוואקף, של אנשי המשטרה, ביחס שלהם אליך, אתה לא צריך שתספרו לך יותר כלום. כלומר, כל הפודקאסט הזה מיותר. פעם אחת תעלו, אתם גם בלי לדעת יותר מדי עובדות, פשוט מרגישים בשטח, באווירה, משהו מריח לא טוב.
נכון. קודם כל, זה הרבה תלוי בנו. זאת אומרת, עדיין, ככל שהרבה אנשים עולים, עדיין מדובר בעשרות אלפים בשנה. זה לא מתקרב למספרים שפוקדים את הכותל. אז כן, אני למשל והמשפחה שלי, פעם בחודש עולים להר הבית. זה לא דבר מופרך, אפשר למצוא את הזמן, למרות שגם זמני הכניסה להר הבית הם לא סתם מצומצמים, הם נועדו לשלוט בכמויות. הרי בן אדם עובד היום במדינת ישראל, כמעט לא יכול לעלות להר הבית, חוץ מבחגים, כי העלייה היא או בבוקר או בצהריים, רובנו אנשים עובדים, מה לעשות?
כן, כמו שעות הקבלה של מס הכנסה כאלה, שאתה כן, צריך להתחיל עבודה בשבילם.
אתה צריך לקחת יום חופש, לא כולם יכולים, אבל פעם בחודש, אפילו בחגים, בשלושת הרגלים, גם אנשים לא דתיים בחגים, לעלות להר הבית, לעלות לרגל, לעלות את זה עניין של שעה, לפקוד אותו, זה מאוד חשוב, בטח, לצלם בו, לתעד, לעזור לנו, יש הרבה דברים לעשות.
ואם תוכל להמליץ לנו על איזשהו חומר קריאה, פודקאסט, סרט, כל דבר שקשור לנושא שדיברנו עליו, אני ממש אשמח, כדי שככה מי שמאזין לנו יוכל להרחיב את ההשכלה שלו באופן אישי ועצמאי. אני אמליץ, לפני שאתה תמליץ, על שלא תתפוס לי, זה חס וחלילה, על הביוגרפיה של הרב גורן.
תפסתני.
מה לעשות? היא באמת הכי מרגשת. יש ברב גורן איזה משהו של תודעת שליחות מאוד גדולה. הרבה מההסדרים שאנחנו מכירים, גם בצהל, בלי שום קשר להר הבית ולמערת המכפלה, וכל מיני מקומות כאלה של 67, אבל גם ההסדרים בתוך צהל של היום, הם הרבה נבעו כתוצאה לא רק מבן גוריון, שהיה כזה ממלכתי ורצה שכולם יהיו בפנים, אלא מזה שהרב גורן עזר לו לראות את הדברים ככה. עזר לו להבין שאם צהל יהיה כשר ושומר שבת, אז השמיים הם הגבול, ודתיים, גם חרדים, יהיו מוכנים להתגייס ויהיו מוכנים לקחת חלק. אני חושב שזה הרבה בזכות הרב גורן, שברגעים המכריעים ידע לצפות את העתיד, וידע לראות את העומק של התורה, ומתוך זה לפסוק הלכות, שלא נפסקו כבר 2000 שנה. זאת אומרת, לא היה לו שום מסורת פסיקתית להסתמך עליה, אבל מהרגע שהוא עשה את זה, פחות או יותר כל הרבנים הצטרפו לפסיקות שלו בנושא שבת, בצבא וכשרות בצבא וכל הדברים האלה.
נכון. אז לפני שאני אמליץ, ברשותך, עוד נקודה שאני חושב שהיא מאוד חשובה בשיח סביבה רבית, וקצת דיברנו על זה לפני שהתחלנו להקליט. אני חושב שהרבה הסיעוב וסוג של ניוון בחברה שלנו, גם במגזר הדתי וגם בחילוני, גרמו לזה שאנחנו שכחנו את הדברים הרוחניים האמיתיים. שכחנו הרבה פעמים בשגרת היום-יום, ועכשיו זה זמן טוב לדבר על זה אולי לפני תשעה באב. שכחנו לפעמים שיש את הדברים הבאמת חשובים, הלאומיים הגדולים, הדתיים הגדולים, כל הדברים האלה שהזנחנו אותם. וזה גורם בעיניי למה שאנחנו רואים ביום-יום, שהר הבית לא נמצא בשיח הציבורי היומיומי. זה לא מקום שאנשים מרגישים טוב, אני צריך לפקוד אותו פעם בחודש, או בחג הקרוב, אנחנו, כל המשפחה עולים, כי אני רוצה שהבן שלי יהיה שם. אני רוצה שהבן שלי ידרוך איפה שאבות אבותיי דרכו, ואני חושב שזה מאוד חשוב. כל אחד בביתו יכול להחזיר את זה לתודעה. אני גדלתי, כמו שאמרתי, ואני הטחתי את זה גם בהורים שלי, שהם ציונים ויהודים גאים, אני אמרתי להם, אתם לא לקחתם אותי למקומות האלה, אני לא דרכתי בחברון, לא דרכתי בירושלים, אני לא הייתי במקומות האלה, אני לא גדלתי על זה, והיה לי חסך מאוד גדול.
אבל בשבילם היית בעמק ישראל, זה מה שמשנה.
נכון, אבל זה לא מספיק.
המקום של הפלמחניקים והקיבוצניקים.
לא מספיק, זה חסכים מאוד גדולים, באמת, אני מרגיש את זה, אני עד היום משלים פערים, מה שנקרא, ואני החלטתי, המשפחה שלנו החליטה שהילדים שלי, הילדים שלנו יגדלו במקומות האלה. הבן שלי הקטן בן שנה וחצי, עלה כבר 4-5 פעמים להר הבית. יעלה גם בתשעה באב. וזה במעשים הקטנים, באמת, בדברים הקטנים, להחליט שאנחנו פעם בחודש עולים, פעם בחג עולים, מאוד חשוב להיות חלק מזה. לגבי המלצה, הרב גורן, לקחת לי, באמת משהו מדהים לקרוא את מה שהוא מספר ועשה והרגיש באותם ימים. יש הרצאות של ארנון סגל, גם שמדברות על הזמני, על הפרוטוקולים של אחרי 67, שזה באמת מרתק לראות עד כמה היה ניתוק מהנושא של הר הבית.
כן, נשים לינק בתיאור הפרק.
נדב שרגאי, שהוא גם חוקר מאוד מוכר, ובערך לדעתי 30-40 שנה בתחום של הר הבית, כותב המון ספרים וניתוחים בנושא. יש המון מה ללמוד. אני כסמי חילוני, למדתי המון על הר הבית, אני עד היום לומד. זה מקום מדהים, ואנחנו לא יודעים עליו המון, כי אנחנו לא יכולים לחפור מתחת.
כן, או לעשות כמעט שום דבר אחר, אפילו לא להרים זיתים מהרצפה. ו...
כן,
וזה... לי לקחו זית מהרצפה, לקחתי איזה זית מהרצפה, אמרתי, אני רוצה שלי מזכרת, בא איזה שוטר, שם את ידו בתוך ידי, ולקח לי את הזית.
אז יש לי סיפור קטן על זה, בקצרה, מישהי אישה שלפני כמה שבועות התפרסם, מישהי שרצתה להעניק את הילד, ילדה שלה בת 4 חודשים ולא נתנו לה, ילדה בוכה על הידיים, אחרי זה דיברתי איתה, עזרנו לה משפטית, היא סיפרה שלפני החתונה שלה העלתה להר הבית, כתפה עלה, לא זית, לקחו לאותו, ואמרו לה אסור, ונזפו בה והוציאו אותה מהר הבית, כמעט עצרו, עיכבו אותה בחוץ. מה שיפה אבל ואופטימי בסיפור זה כשהיא שוחררה מהעיכוב ועלתה למעלה לכיוון שער שכם, רץ אחרי המגבניק והביא לה עלה אחר. הוא שמר עלה בכיס, הלך והביא לה, זה אולי נקודת אור.
אז בנימה אופטימית זו, תודה תום.
תודה רבה.
פודקאסט על המשמעות מוקלט, נערך ומתוחזק על ידי צוות מתנדבים, אבל בכל זאת יש לנו עלויות של כמה מאות שקלים בחודש. אנחנו צריכים את עזרתכם כדי להמשיך לשלוח לכם מדי שבוע את פרקי הפודקאסט. כדי לעזור לנו להמשיך להביא לכם את התוכן שאתם אוהבים, כנסו לקישור המופיע בתיאור הפרק ותרמו לנו לפחות 5 שקלים כדי שנוכל להמשיך להיות כאן בשבילכם.
היי, מה שלומכם? מקווה שנהנתם מהפרק. רציתי בהזדמנות זו להזמין אתכם לעשות סיפורי חיים איתי. אני מראיין סבים וסבתות וכל מי שיש לו סיפור חיים מעניין, והרבה מאוד משפחות כבר התקשרו ויצרו קשר וקיבלו סיפורי חיים מעניינים. אנחנו נפגשים בבית של סבא או סבתא ונפגשים לשיחה או לכמה שיחות שמוקלטות, נערכות גם בווידאו וגם באודיו. והייתי שמח להיפגש עם סבא וסבתא שלכם כדי להכיר אתכם קצת יותר. וחוץ מזה, אם אתם רוצים להזמין אותי להרצאות, לסדנאות, לסמינרים או לכל מפגש כזה או אחר פנים בפנים שעוסק בנושאים שקשורים לפודקאסט, אני ממש אשמח. יש לי הרבה מאוד הרצאות מעניינות ומוזמנים ליצור קשר. 0505-77-0586. אז יאללה, ניפגש.